אוסתד, אנחנו נתחיל עוד פעם את המשנה. רק אמרנו לפני שהתחלנו את המשנה, את היסוד הגדול של ספר יצירה שמתחיל איתו הרייבד, בהקדמה, שה-32 כוחות שנזכרים ביצירה, 32 כוחות האלה הם נקראים בתורה שלנו, בתורת משה, בשם אלוהים. אז כאשר אנחנו מדברים על האלוהים, אנחנו מדברים על 32 כוחות שבהם יצר מי שיצר כל מה שנוצר. הספר יצירה מדבר בעולם שנה נפש. עולם שנה נפש זה כולל את כל הבריאה, כל דבר שאנחנו יכולים לדמיין שאי אפשר להכניס אותה לתוך שלושת הרבדים האלה, שלושת הממדים האלה, הוא לא באמת קיים, הוא קיים רק בדמיון. ושלושת הכוחות האלה, עולם, עניין של מקום, שנה, עניין של זמן, ונפש, עניין של דעת, תודעה, אפשרות להשיג, להשכיל. ובשלושת המקומות האלה יש קיום, יש מציאות, על המציאות הזאת אנחנו מתבססים, ואותה אנחנו מנסים להבין. חוץ מזה, לא שייך כלום. לא היה ולא נברא. אז ה-32 כוחות האלה שאנחנו קוראים להם אלוהים, הם קיימים בשלושת הממדים האלה. הם קיימים גם בעולם, גם בשנה וגם בנפש. לא, יש אותם, יש כל כוח. בעולם, כל כוח שיש בעולם יש גם בשנה, יש כל כוח שיש בעולם ובשנה יש בנפש. מה זה אומר שיש כוח בעולם? זה אומר שיש מקום בעולם שזה הבית של הכוח הזה. כל כוח, נגיד, שאנחנו נרגיש שהכוח הזה רוצה לפעול בנו, נגיד, יש לנו משיכה, אנחנו מרגישים אהבה, אנחנו מרגישים דחייה, אנחנו מרגישים כעס. יש כוח למעלה שנותן לנו את האפשרות הזאת. אם לא היה את הכוח, הוא לא היה לנו את האפשרות הזאת. אז אנחנו מרגישים בנפש מה שיש בעולם. אם לא היה בעולם, הנפש לא היה יכול להרגיש את זה. אז איפה זה נמצא בעולם? בעולם זה נמצא במקום שהחכמים הקודמים חילקו את זה לפי המזלות. זאת אומרת, יש כוכבים, יש שטח ענק של כוכבים, שזה בעולם, זה מקום, שטח מקום אדיר, שהדמיון שלנו לא יכול לתאר, וכל המקום הזה מייצר את הכוח שאנחנו מכירים בנפש כאהבה, או ככל שאר הדברים שאנחנו יכולים להרגיש. כן? אז הכוחות למעלה, שזה הכוכבים והמזלות, זה המקום איפה שנמצאים הכוחות בעולם. ויש גם בעולם מקום איפה שמתערבבים הכוחות. זה המקום פה, איפה שאנחנו נמצאים. כל הכוחות באים לפה ומתערבבים באיזשהו מכשיר, באיזשהו גוף, שהיא מוכנה לכך, שהיא מורבבת מכל הכוחות האלה. כל הכוחות שיש בעולם יש בגוף שלנו. אז הגוף שלנו הוא המקום איפה שהכל מתערבב. מלשון מערב. מזרח, מאיפה שמאיר, מערב, איפה שמתערבבים הכוחות בפועל. זה המקום שאנחנו נמצאים בו. אז איזה כוחות מתערבבים בנו כדי לייצר אותנו ולהביא לנו את הכוח שיש לנו לפעול? הכוחות העליונים שנמצאים בשמיים. אז אותם 32 כוחות יש להם מקום. בגלל זה הם קיימים בעולם. אותם 32 כוחות הם מייצרים את הזמן. וכאשר הם מייצרים את הזמן, הם נותנים לכל כוח וכוח למשול בזמן שלו. אז כאשר מגיע הזמן מסוים, איפה שהכוח הזה מאיר, נגיד הכוח של אהבה, כאשר מגיע הזמן שהכוח של אהבה מאיר, אז איפה שמתערבבים הכוחות אצלנו, בתוך הגוף, הכוח של אהבה מאיר. חוץ אם יש מצב חירום. איפה יש פחד בתוך הערבוב של הכוחות שיכול להיות נזק, ואז כאשר יש לה פחד מנזק, אז היא מתגברת על הפעולה של השמיים, והיא פועלת לעצמה, להציל את עצמה. ואנחנו כבר אלפי שנים במצב שהפעילו אצלנו את הפחד, ולכן אנחנו לא מקבלים את המזל שלנו, מה שמגיע לנו. אנחנו לא חווים את החוויות שהשמיים רוצים להביא לנו, כי אנחנו מופעלים מהפחד שמשהו בקיום שלנו יכול לגרום לנו נזק. וזה משתק את כל המערכת. כל ה-32 כוחות, הם עכשיו מתנהלים בצורה של מצב חירום. זה מה שנקרא באנגלית the fight or flight response. אז כאשר אנחנו במערכת העצבים הרגילה, אז אנחנו מוכנים להנאות שהיקום משדרת. כאשר אנחנו במצב חירום, במצב שאנחנו מפחדים מנזק, אז אנחנו לא נהנים ממה שהיקום משדרת, אנחנו משדרים לעצמנו מה שנראה לנו חשוב. וזה כבר תלוי בהבנה שלנו. שם אנחנו מאבדים את ההכוונה האלוהית שאמורה לנהל אותנו, ואנחנו מצב שכל אחד לעצמו מנסה להציל את נפשו. אז ה-32 כוחות קיימים בזמן, זאת אומרת שבכל זמן ובכל עת יש סדר אחר איך הם שולטים בעולם. מי למעלה ומי למטה, מה בא לפני מה. ומי מנהל, על פי מה אנחנו נחליט. ואז, כמובן, כמו שיש בעולם ובשנה, זה מגיע לנפש, כי זה התכלית של הדבר. התכלית של התהליך, שהנפש תרגיש את החוויות. אבל הנפש יש לה שורש בייחוד. בייחוד מאיפה שיצאו ה-32 כוחות. זאת אומרת שה-32 כוחות בעצם איפה הם קיימים, איפה נמצא עולם ושנה? בתוך הנפש. וזו הנפש הכללית. ומתוך הנפש הכללית יוצאים פרטים, וכל פרט ופרט מקבל את הכוחות שלו. ובזה הוא בונה לעצמו גוף. אם האינטליגנציה, אם החוכמה שנמצא בתוך הכוחות, הנפש בונה לעצמה גוף. כל איבר ואיבר, לפי חלק מסוים בשמיים, שמשדרת לנפש איך לבנות ומה לבנות. ולפי איך שהנפש יש לה קשר עם הכוח הזה, ככה האיבר ייראה, בצבע שלו, בטקסטורה ובכוח שלו ובחולשות שלו. כל הדברים שיש לו זה לפי הקשר, החיבור שיש בין הנפש והכוח הזה מה-32 כוחות. ומשם יצאו כל המקומות איפה שהאנושות לא הסתדרה עם הכוחות, ואז נכנסנו למקום איפה שאין לנו גישה ישירה לכוחות, אנחנו מקבלים את הרוח, את הכוחות האלה, כאשר הם נכנסים בנו, אנחנו לפעמים מקבלים את זה בצורה שזה נקרא רוח רע. רוח רע לא מסתדר עם הכוחות. רוח רע הוא כמו זר שנמצא בתוך המערכת. הוא לא באמת, יש לו את האיזון כדי לקבל את הכוחות כמו שצריך. למה אין לו את האיזון? כי על ידי הכוח שלנו, על ידי הכוח של השפה, על ידי הכוח של הרצון, אנחנו הוצאנו את המערכת מאיזון, ועכשיו כאשר הבן אדם הזה מנסה לחוות את החוויה שלו של החיים, יש כל מיני דברים שמפריעים לו, זה לא מסתדר לו בחוויה. וזה קשור בעיקר לשפה. בכוח השפה, שם אנחנו עושים הכי הרבה נזק. כאשר אנחנו מייצרים אמונות, מייצרים מציאות בתוך הנפש, שהיא לא מכוונת לכוחות שמייצרים אותה. אז זה השורש. השפה, כאשר אנחנו לא הבנו את הכוח שלו, היא נתנה לנו את כל הסבל שאנחנו עברנו. כל הבלבול. כל זה שאנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה להתחבר עם עצמנו. איך זה יכול להיות? הרי כל דבר קשור לעצמו, בקשר אמיץ ונצחי. איך אנחנו הסתבכנו בדבר כזה בסיסי? אלא הכוח של השפה היא לייצר מציאות בתוך המוח שהיא מנותקת מהמציאות שבה בעצם המוח שוכנת, מהמציאות שנותנת כוח למוח לפעול. אז יש מציאות בתוך המוח שהיא לא מכוונת לכוחות שמייצרים את המוח. ואז יש את ההתנגדויות, אז יש את ההפרעות, ומשם יצא כל התסכול. אז כאשר אנחנו לומדים את ספר יצירה, החכמים, כאשר הם יצרו את השפה, הם יצרו אותה לכוון כנגד הכוחות שיצרו את העולם. אז כאשר אנחנו לומדים שפה, על ידי השפה אנחנו נוכל להבין מי ואיך ברא את העולם, העולם הפיזי, שנראה לנו פיזי, להבין את האנרגיות שמייצרים אותה, והעולם הרוחני, העולם שאנחנו מייצרים דרך הדיבור. שזו עיקר העולם שמדבר עליה בספר יצירה. יצירה זה, העולם היצירה זה עולם של הדיבור והרגש. אז כאשר אנחנו לומדים ספר יצירה, אנחנו בעיקר לומדים איך על ידי שפה נבראה כל המציאות שאתה חווה אותה. היה לך גוף, היה לך כלי כדי להיכנס למציאות הזאת, אבל אחר כך דרך האוזניים הכניסו אותך למציאות מדומה, שלא שייכת למציאות האמיתית שבה אנחנו חיים. ועל כל על ידי השפה, אז להבין איזה חלקים היה בנו לפני השפה, שבהם הם עבדו לבנות עליו שפה ולכוון אותנו. כי על ידי השפה אנחנו מקבלים את הכימיקלים שלנו, אנחנו מקבלים את התזונה הרוחנית. אז על איזה כוחות התבססו המניפולציות האלה, כדי שאנחנו נבין את השורש של הדברים? אוקיי? אז אנחנו נעבור את המשנה שוב. ב-32 נתיבות פליאות חוכמה. כן, 32 נתיבות, נתיב זאת אומרת צינור מאיפה שמגיע הערה. מה זה הערה הזאת? הערה הזאת זה הוכחה של פוטנציאל. כל יצירה, כל בריאה זה הוכחה של פוטנציאל. זה לא קובע. כי העתיד ייקח את המידע הזאת ויעשה עם זה משהו אחר. אז כאשר אנחנו רואים בריאה, אנחנו רואים מציאות, זה לא אומר שזה מה שאנחנו רוצים דווקא, כי אנחנו בתהליך. אבל זה אומר שאנחנו נשים לב שיש את הפוטנציאל, יש את האפשרות הזאת. זו עוד אפשרות. עכשיו, העבודה של הנפש שלנו יהיה לדעת איפה משתמשים באפשרות הזאת לטובה. איפה זה יכול להועיל, למה זה יכול להועיל. כל דבר יש לו את המקום שלו, יש לו את הסיבה שלו, יש לו את הצורך. יש סיבה למה זה ישתלשל, למה אני צריך לדעת שזה יקרה? למה אני אמור לדעת שיש מצבים כאלה, שאני בכלל לא יודע שיש מצבים כאלה? הכל זה מכוון כי הנפש שלך מספר לך. הנפש שלו לא סיפר לו. למה הנפש שלך בחר לספר לך? יש סיבה. למה הנפש שלך בחר להסתבך בתסבוכת הזאת? אף אחד אף פעם לא הסתבך עם דבר כזה. כי יש לה רצון, יש לה משהו שהיא צריכה ללמוד. אז כל דבר ודבר, כאשר היא משתלשלת, היא דרך הנתיבות. זאת אומרת, לא יהיה הערה של פוטנציאל מעבר ל-32 כוחות שמהם ודרכם מגיעה הערה. כי הכל עובר דרך השמיים לפני שזה מגיע אלינו. חוץ מהשכל עצמו, שזה מה שיש לנו מעל המלאכים, מעל כולם. זה גישה לשכל שמערבב ומסדר את הכוחות. אנחנו יש לנו גישה ישירה לשכל הזאת, ולא רק שיש לנו גישה, אנחנו יכולים לפעול איתו איך שבא לנו. אין אף כוכב, אין אף כוח בעולם שיש לו את האפשרות הזאת. כי כל כוח וכוח צריך להוציא את עצמו לפועל, וזהו. אבל אצלנו, הכוחות מתערבבים. הכוחות עושים את הסדר משלהם. זאת אומרת שכאשר אנחנו חושבים, אנחנו מייצרים, אנחנו מדברים, יש לנו גישה לכוח העליון שזה הכוח היחיד. הכוח שמסדר את כולם. מי שמסדר זה מי שיצר ומי שברא. אותו שכל, אותו כוח. וזה לא כוח נפשי. כאשר אנחנו אומרים המציאות קיימת בעולם שנה נפש, זה המציאות שנברא. אבל השכל שממנו יצא עולם שנה נפש, זה מעבר לקיים. אי אפשר להגיד אליו שהוא קיים. מבחינתנו זה נראה שהוא לא קיים. כי הוא בכל דבר והוא בכל מקום. אין לנו אפשרות לחשוב אחרת. אין לנו אפשרות לייצר איזושהי מציאות איפה שהוא לא נוכח. כי המציאות הזאת, אם אנחנו נייצר אותה, הוא מייצר. אז הוא שם. אז בתוך השכל, בתוך הכוח של השכל, עלה עולם שנה ונפש. הנפש זה מקום איפה שעולם ושנה יכולים להתארגן ולהתערבב לפי השכל. אבל השכל הוא לא כוח נפשי, הוא מעבר לנפש. השכל הוא השורש מאיפה שיצא הנפש. על השכל אנחנו לא יכולים להגיד כלום, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. איכשהו מתלבש בשביל לקיים אותנו, על זה יש לנו את כל התורה. איך הוא התלבש בעבר, ואיך הוא מתלבש בהווה. כי הלבוש שלו היום, הוא לא הרג אותו היום. הוא כבר הורג אלפי שנים. אז למה הוא התלבש עכשיו ככה? רק אתמול יכול לספר לנו. אז נחזור להתחלה איפה שהוא התחיל להתלבש. שזה התחיל עם הדיבור. לפני הדיבור הוא לא התלבש מהבחינה שאנחנו מכירים, כי כל לבוש היה לעצמו, בינו ובין עצמו. הוא לא התחלק עם הלבוש הזה, אז זה לא באמת לבוש. אחרי הדיבור הוא התחיל להתלבש. אז איך, למה הגענו למצב הזה? זה מתחיל פה, זה מתחיל במגדל בבל, זה מתחיל יצירות של שפה ותרבות. לפני המבול לא היה. לא היה תרבות, לא היה מולכים. כל אחד הישר בעיניו יעשה. אחרי המבול היה משפחה אחת, משפחת נוח. אחרי כמה דורות של משפחת נוח, היה הרבה הרבה אנשים והרבה דרגות של חוכמה. הזקנים יותר, היו החכמים יותר. ואלה יצאו לעצמם תרבות ושפה, ומהם הגיעו המדינות, 70 אומות. כולם צאצאים של נוח, מהדורות ה-4-5 הראשונים. חוץ מאחד, אברהם, הוא הצעיר מבין כולם שהתחיל אומה. הוא התחיל כיחיד, הוא לא התחיל עם הרבה נכדים, והנה אנחנו נבנה משהו. הוא התחיל כיחיד, שאמר שכל זה מה שאתם עושים זה ירוס לנושות את החיים ואת הנפש, ובסוף הם לא ידעו לעצמם בין ימינם לשמאלם. וכך באמת היה. אבל הוא דאג שיהיה לנו דרך לגלות מה עשו לנו. וזה הספר יצירה. איך זה התחיל? איך באמת הסתבכנו? מה קרה? הרי הבורא לא יעשה דבר, אלא לפי הצורך והרצון. למה היה צורך? למה היה רצון? וכשאנחנו מבינים על בעיה, למה היה צורך? למה היה רצון? זו המפתח לפתוח את הבעיה. אם אנחנו לא נבין את הבעיה בשורש, גם אנחנו נראה אותה מאוד ברור היום, איך היא עושה את הבעיה היום, אנחנו לא נוכל להפריד את החלקים עד שלא נבין איך היא הגיעה ומאיפה היא הגיעה. וכל מה שיש לנו הגיע מאיזשהו מקום. שום דבר זה לא כך סתם. כל הפרטים בחיים שלנו, כל מחשבה ומחשבה, מישהו כבר חשב ככה לפניך. וגרם לך שיהיה לך גישה לאפשרות הזאת. עד שבן אדם באמת מתפתח ושומע את עצמו. לא הרבה זוכים. אבל על פי רוב, כל מחשבה, כל תהליך פנימי, כל דבר, כל חוויה, זה משוחזר. זה התחיל באיזשהו מקום, מישהו התחיל את זה. ומשם זה ככה, זה מתמשך. כל הרוחות הטובות, כל הרוחות הרעות. חוץ מרוח הקודש. רוח הקודש הוא רוח שלא נפגמה עם הזמן, היא הגיעה עכשיו נקי. היא לא משוחזרת. כאשר אנחנו מרגישים חיבור, והתשובות שלנו הן באמת מתאימות לעכשיו, לפי המצב ולפי הרצון, אז אנחנו מתחברים לרוח הקודש. רוח הקודש זה אומר רוח שמחוברת לחוכמה הפנימית. היא מדברת עם החלקים של היקום ישירות. היא לא עסוקה עם הזיכרונות שלך ועם מה למדת ומה אתה יודע מהילדות. כי כל הדברים האלה נפגמו. כל הילדים האלה עברו דרך נפש לא מכוונת ל-32 כוחות, ולכן גם ההתנהגות הזאת, גם החשיבה הזאת, גם הביטוי הזה לא מתחשב עם ה-32 כוחות, לא מאוזנת. אז 32 נתיבות, פליאות חוכמה. מה זה אומר פליאות? מה זה פלא? פלא זה דבר שאי אפשר להסביר אותה. וכך הם צריכים להישאר. אם תנסה להסביר את הכוחות האלה, הלך עליך. הם מסבירים אותך, אתה לא תסביר אותם. אז הם פליאות. כאשר אתה רואה את הפלא, אתה במצב טוב. הכל יתפקד כראוי, אתה תדע שיש לך מי לסמוך. כאשר נשכח ממך הפלא, נשכח ממך הכל. אתה כבר לא רואה אותם, אתה הסתבכת. ואז זה עולם דמיוני. עולם שהוא לא פלא הוא עולם דמיוני. העולם האמיתי הוא פלא, הוא כולו פלא. אין כאן שום תנועה שהוא לא פלא. אנחנו לא מבינים, אנחנו מתרגלים. אבל אם נראה את המציאות, איך היא באמת פועלת ואיך היא מפעילה אותנו, אז אין פלא יותר גדול מזה. זה השורש של החיבור, זה השורש של האפשרות שלנו לנוח ולדעת שיש לנו על מי לסמוך. זה הפלא. ולכן כאשר הבורא רוצה לשלוח שליח שייצג אותו, הוא צריך לעשות פלאות. צריך להוסיף פלאות על הפלאות שכבר קיים. כדי להראות שבאמת יש לו גישה למסדר העליון, שהוא עושה פלא. הוא לבדו עושה פלא. אף אחד בלעדיו לא עושה פלא. כל מישהו שיגיד שעושה פלא בלעדיו, הוא אחז עיניים, הוא מחשף. כל דבר יש לו הסבר. כל דבר יש לו דרך איך הוא פועל. חוץ מהשורש, מאיפה שהכל יוצא, שאין לו שום דרך, אין שום הסבר. דווקא זה הכוח שלו. וזה הכוח של השכל. השכל שמנהל את הטבע. השכל שהוא כל כך יציב, שאי אפשר לתפוס אותו בטעות. אם היה טעות, הלך עלינו. לא היינו מגיעים לכאן. כבר לפני הסבא רבא היה נגמר הסיפור. זה שאנחנו כאן זה מוכיח שהוא לא טועה. אז ב-32 כוחות, פליאות חוכמה, מה זאת אומרת פליאות של חוכמה? זאת אומרת שבהם השכל מראה את הכוח שלו לנו. זה לא סתם פלא. עשיתי. זה פלא מתוחכם שכל דבר ודבר יש לו מקום ודרך. כל דבר ודבר מסודר שכדי שזה יפעל. כל דבר ודבר יש לו את המקום שלו, יש לו את האוכל שלו, יש לו את התזונה שלו. יש לו את הסדר שלו לפי מזגי האוויר ולפי הצרכים שלו, הפנימיים, החיצוניים, הכל מסודר. זה פלא של חוכמה, זה פלא שאומר איך מישהו או משהו יכול לחשוב על כזה דבר, בכזה פרט, בכזה פרטיות, כל דבר ודבר, כל נקודה ונקודה, לא לשכוח שום דבר, ולהחזיק את זה ככה. המוח שלנו לא יכול להתמודד עם דבר כזה בכלל. אבל אם היא לא שמה לב שיש כאן במה להתמודד, אז היא לגמרי ישנה, היא בתרדמה. אז 32 נתיבות, פליאות חוכמה, זה פלא של חוכמה מה שקורה פה. זה בלתי אפשרי. אין אפילו אחוז, מאחוז, שדבר כזה יקרה. אין אפשרות כזאת. והנה, זה כאן. אף אחד לא יכול להכחיש את זה. אין סיכוי שזה יקרה. וזה כאן. זה הפלא של החוכמה. הפלא הזה, אנחנו מאבדים את זה, כאשר אנחנו מתעסקים עם דברים שלא קשורים לשורש, שלא מחוברים לחוכמה הזאת שמייצרת את הכל. כאשר אנחנו מתעסקים עם איזשהו סידור שעשה בן אדם שאין לו עומק, שאין לו את הפנים, את הלפני ולפנים, שאין לו את השכל, אין לו את הכוח הזה, אז המוח שלנו מתחיל רק לחשוב בתדר הזה, בתדר הפשוט, בתדר הישן. ואז זה מוציא לנו את כל החשק, את כל העניין, את כל האפשרות, את כל הפוטנציאל, הכל נרדם. אז בשביל להיות זמינים לעצמנו, אנחנו צריכים לחיות במצב שאנחנו מרגישים את החוכמה שסביבנו ובתוכנו, שמייצר. להבין את החוכמה. מה זה אומר להבין? לא לדעת איך היא פועלת, כי זה מעל ומעבר ליכולת שלנו. אלא להתבונן עד כמה זה מורכב וכמה זה מושלם. אז עם הכוחות האלה, חקק, הלשון של חקיקה, זאת אומרת, לקבוע משהו בתוך הנפש. לקבוע עובדה בתוך הנפש, זו נקרא חקיקה, ברמה של דיבור. אז נגיד, אם אני אומר לילד משהו שוב ושוב, עד שהוא מאמין בזה ומרגיש את זה וחי את זה, אז חקקתי אצלו מציאות. חקיקה. חקיקה הזאת יתשאר לו לכל החיים. לפעמים חוויה אחת יכול לעשות חקיקה, שכל החיים צריכים להתמודד עם זה. זו חקיקה בנפש. אז הבורא עם ה-32 נתיבות האלה הוא חקק. מי זה החוקק? כו, הוואי את צבקות אלוהי ישראל. השם כו, יודהי, מדבר על הכוחות השכליים שמייצרים את המחשבות ואת הרגשות. חלק מהחוכמה הזאת, שיכול לקלוט את החוכמה הזאת, שוכנת אצלנו, בתוך המוח ובתוך הלב. הכוח ששוכן במוח מרומז באות י' והכוח ששוכן בלב מרומז באות ה'. עם שתי האותיות האלה, עם שתי הכוחות האלה, עם שתי השכלים האלה, כל החוויה שלך נבראה. הם יש להם הרבה משרתים. למוח יש לו את המשרתים בתוך הראש, שבע משרתים, עיניים, אוזניים, אב ופה, והלב יש לו את כל המערכת. כדי שהשכל הזה יוכל לפעול את הפעולה שלו, אבל אחרי שהוא אוסף את כל המידע שלו ואחרי שהוא מסדר את כל הכוחות לפי הרצון, הוא מייצר את החוויה, הוא מייצר את העולם. מה זה עולם? העולם זה התפיסה של הבן אדם ששוכן לו בלב. כמו שהפסוק אומר, גם את העולם נתן בליבם. העולם נמצא בלב של כל אחד ואחד. וכל הזמן מתעדכנת. כל אחד ואחד הוא עולם קטן. כי כאשר אנחנו מדברים על עולם, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות בתוך הנפש. אנחנו לא מדברים על העולם הפיזי. העולם הפיזי זה המקום. אבל העולם זה התפיסה בנפש. מה אני? איפה אני? מה קורה איתי? מה אני רוצה? מה אני לא רוצה? זה העולם. אז עם שתי האותיות האלה, י' וה', בקע השם צור עולמים. העולם השכלי, עולם המחשבה, והעולם של הרגש, עולם של הדיבור. עולם הבריאה, עולם היצירה. והכל בתוך הכלי שזה עולם העשייה. עולם העשייה מנוהלת על ידי הכבד, אבל עולם העשייה היא כלי. שם לא מייצרים מציאות. המציאות מייצרים למעלה. במחשבה, בדיבור, ברגש, והכל בתוך הכלי של העולם הפיזי. וכמו הכוחות הרוחניים, השכליים, ששוכנים בתוך הגוף הפיזי. אז הגוף מצד עצמו לא תופס, אבל השכל שבתוך הגוף תופס על ידי הגוף. אם אין לו את הכלי הזה, הוא לא תופס גם. הוא לא קולט את המציאות ממקום סובייקטיבי. אז הוא רק קולט את המציאות ממקום אובייקטיבי. אז זה הלשון של יוד ה. מי חקק? יוד וה. הם החוקקים. שם הוויה כולל כאשר היוד ה מתלבשים בתוך המציאות. אז יוד וה מתלבשים בתוך המציאות, שם הוויה, הכוח ששוכן וחי בתוך כל העולמות, ושם הם מייצרים את המציאות, ואז הם נקראים צבאות. למה נקראים צבאות? כי מהאחד נהיה הרבה. השכל הכפיל את עצמו. כפול עד כמה שיש תאים בתוך המציאות. ואז גם תאים יכולים לצרף ולחבר ולעשות עוד מציאות, עוד. הם יכולים להתייחד כמו שהם עושים אצלנו בגוף. הם מתייחדים ואז יש אחד. מי זה הגוף הזה? הוא אחד או מיליארדים? הוא גם וגם. אז פתאום יש עוד מישהו. יש עוד שכל חדש שנולד על ידי כל השכלים הקטנים שהתחברו יחד. כולם שולחים את המידע שלהם למרכז, למקור, ושם הנפש מצרפת את התמונה ואת המציאות. אז כאשר הוא מתלבש בחלקיקים, כאשר השכל מתלבש בחלקיקים, אנחנו קוראים לו צבאות. צבאות מלשון צבא. הכל זה הצבא שלו. איפה שרק תסתכל, יש לו צבא. אלוהי ישראל, זאת אומרת, הכוח הרצון ששוכן בתוך האנושות. ישראל זה השם של הנפש האנושי כאשר היא נקייה. מה זה נקראת ישראל? כאשר היא מכוונת לחוכמה. בהמשך בספר יצירה הוא יפרט את 231 שערים, רלה שערים, שהם השורש והמקור של שפה. מה זה השערים האלה? זה הצירוף של כל אפשרות לצרף שתי אותיות. כן? 22 אותיות יש. אז אם אנחנו נצרף את כולם, כפול כולם, אנחנו נגיע ל-464, משהו כזה. אבל אם אנחנו נחלק, שיהיה לנו רק פעם אחד, נגיד א' ב', ואנחנו לא ניקח את הבית א', אנחנו ניקח את זה רק פעם אחד, ואז אנחנו נוציא גם כל פעם שיש הכפלה, כמו א', א', ב', ב', ג', ג', ד', ד', אז יישאר לנו 231. 231 זה השורש של לצרף כוחות ולייצר שפה. אז השם ישראל זה צירוף גם של יש רלה. יש 231 שערים. זאת אומרת, מי שמכיר בזה, מי שמתעלה מעל שפה, הוא מדבר לשון קודש. ולכן כל הסנהדרין היו צריכים לדבר את כל ה-70 שפות, לפני שיוכלו להיות חלק מהסנהדרין. זאת אומרת, להכיר באמת את השורש של השפה, להבין איך שפה פועלת על הגוף ועל הנפש. מה אפשר לעשות עם זה? לאן אפשר להוביל את הנפש עם זה? איזה מקומות במוח אפשר לנגוע בהם דרך השפה? איך נוגעים בכל איבר ואיבר? מה עושה לו טוב ומה לא עושה לו טוב דרך השפה? אז השפה זה הכוח הרוחני שלנו. כל האומות מתעסקים עם הכוחות של הבריאה, עם ה-32 כוחות, ועם הכוחות שיצאו מהם. הכוח שלנו זה הכוח הדיבור. אנחנו לוקחים את הדיבור ככלי לאומה שלנו. ודרך הדיבור אנחנו כוללים את כל ה-70 אומות. כל כוח, כל רוח שהם יכולים לקרוא לה דרך היצורים, דרך הבריאה, דרך הכוחות שנמצאים בתוך האלמנטים, בתוך הצומח, בתוך החי. כל הכוחות האלה אפשר לעורר אותם דרך הדיבור. אז השורש של מה שאברהם אבינו רוצה להביא לעולם, זה להכיר את חוכמת הדיבור. לדעת איך אנחנו משתמשים בדיבור, כדי להגיע לשלוט בכל מה שקיים. כי המצב הטבעי שלהם כבר נהרס. אם אנחנו לא נשלוט בהם, אנחנו לא נחזיר אותם לסדר. הסדר הטבעי של העולם נהרס. אנשים למדו לדבר ועשו מה שהם רצו עם זה. אז אנחנו צריכים דרך הדיבור להחזיר את הדברים לסדר, איך שהם אמורים להיות. אז לכן, בגלל שאנחנו מדברים על הכוח הזה שמסדר, מסדר את הכוכבים, מסדר את הזמנים, מסדר את כל הכוחות שהם יהיו איך שהם אמורים להיות, שזה הכוח שיצר גם את הכוחות האלה, אז אנחנו קוראים לו אלוהי ישראל. זה הכוח שלנו בעצם. כוח שמסדר את הדיבור ואת השכל. הוא כאן, בתוך הבריאה. הוא נמצא איתנו עכשיו, מסדר את האותיות, מסדר מילים. בלעדיו אי אפשר לעשות את זה. דרך הכוחות אנחנו קיבלנו את הצלילים, אבל עם צלילים לבד אי אפשר לעשות הבנות, אי אפשר לעשות חוויה, רק כאשר יש בנפש את השכל לתרגם את הצלילים ולעשות מזה סדר. לעשות מזה משהו חי, רוח אמיתי. רוח שמניע את המערכת הגשמית. ואנחנו רואים את התהליך הזה כל הזמן, אנחנו משתמשים בזה מהבוקר עד הערב. אבל אנחנו לא ערים לזה, אנחנו לא מודעים לזה. ואדם רוצה שיביא לו חלב, אז הוא מייצר רוח ומביאים לו חלב. זה חי, זה אמיתי, זה נושם, זה קיים, זה מפעיל, זה פועל. אבל איפה אנחנו? אנחנו לא רואים את הפלא. נאבד לנו. למה נאבד לנו? כי כאשר רצינו לדעת מה זה העולם, הסתכלנו על כולם, והם לא ראו שום פלא. מבחינתם הכל בסדר, זה בדיוק כמו שהיה אתמול. אז זה ההתעוררות הרוחנית. שאנחנו לא רואים את זה שזה היה אתמול. מה הקשר? מה זה משנה אם זה היה אתמול? להסתכל מה השתנה מאתמול זה שכאשר אתה רוצה להרוויח משהו. אתה רוצה לדעת איפה אתה יכול לעשות קומבינה, איך אתה יכול לצאת פה מרווח. אבל זה לא הנקודה של החיים. זה הצרה שלנו שאנחנו ככה צריכים לחיות. אבל החיים בעצמם זה להתעורר ולראות אותם כמו שהם. לראות את האור שמאיר כל הזמן. האור שהוא הרבה יותר חזק מכל מה שיכול לקרוא בתוכו. איך שהוא לא יתלבש, זה לא יהיה יותר חזק מהאור שיתלבש. אז בגלל שהוא חי בתוך הבריאה, בגלל שהוא קיים, בגלל שהוא פועל ומפעיל, אז אנחנו קוראים לו אלוהים חיים. הכוח שחי, הכוח שחי בתוך הבריאה, הכוח שזז, כל תנועה זה ממנו. מה שלא זז זה גם הוא, אבל שם אתה יכול להגיד, בסדר, זה כבר ראיתי שהוא עשה. אבל תראה את התנועה, תראה אותו חי. זה נקרא אלוהים חיים, הוא מלך עולם. מה זה נקרא מלך עולם? זה אומר שאם תשכנע אותו, תקבל. אין כאן סדר. מה שתשכנע אותו, תקבל. אם אתה תשכנע את השכל שיביא לך משהו שיביא לאברהם אבינו, והוא מסכים, קיבלת. הוא מלך עולם, הוא מלך עולם עכשיו. אנחנו לא יודעים מה לבקש ממנו. אבל מה שאנחנו מבקשים, וזה מתאים לפי השכל, אנחנו מקבלים. כך אנחנו קיימים בעצם. אבל שכחנו מה אפשר לבקש. שכחנו מה אנחנו רוצים. אז הוא מלך עולם, הוא מלך עולם בהווה. אל שדי. מה זה אל שדי? זה הכוח שאומר לעולם די. זה הכוח שמחליט עד איפה יתפשטו הדברים ולאן הם יגיעו. מי החליט כמה יסבלו אבותינו? אנשים. אלה שהיו גרים לידם, סביבם, מדינה, אומה, החברים שלהם, האבות שלהם, המלמדים שלהם. מי החליט? הכוח השכלי ששוכן בתוך אדם שלנו, זה מי שהחליט. אין אף אחד אחר שיחליט. עד כמה שהשכל הזה היה מודע לעצמו, הוא עשה לעצמו ולאוהבים שלו טוב וקל. עד כמה שהוא לא היה מודע לעצמו, הוא עשה נזק לכולם בכל הסביבה. ואז על מי התלוננו? על הבורא. אבל הבורא הוא השכל שנמצא מעל ומעבר, הוא מסכים עם כולם. הכוח שהחליט זה השכל ששוכן בתוך. השכל ששוכן בתוך נקרא אל שדי. זה השכל שהתגלה לאבות העולם. אני אל שדי. השכל הזה יכול להחיות כל איבר ואיבר של כל בן אדם. איך אנחנו יודעים? כי הוא יצר אותה, הוא ברא אותה מאפס. השכל שבתוך אדם שלך ברא את האיברים שלך מאפס, והוא מחדש אותם כל הזמן. הוא יודע איך לעשות את זה נכון. אם זה לא נעשה נכון, יש רצון שזה לא יעשה נכון. למה יש רצון כזה? למה השכל החליט שככה מגיע להיות? יש כאן שכל, אפשר לדבר איתו. מי שיש לו שכל יכול לדבר איתו. איפה שיש שכל, השכל ידבר עם עצמו. אז זה נקרא אל שדי, ועכשיו הוא יתאר אותו, שאנחנו לא, אם אנחנו רואים אותו כל כך קרוב, חס וחלילה, שלא נפחד, הוא כאן בשביל לשמור עלינו. שדי, שומר דלתות ישראל, אנחנו שמים אותו למזוזה, שישמור עלינו, זה השכל שלנו שאמור לשמור עלינו. אז הוא אומר, רחום, חנון, את תחשוב שהסתבכת פה עם מישהו קשוח, הוא הכי נחמד שאפשר להיות. אין יותר נחמד מאיתנו. הסוג האנושי, כאשר הוא רגוע ונותנים לו את התנאים שהוא צריך, הוא מבסוט, הוא חמוד, עושה בדיחות, הכל בסדר. אם מעצבנים אותו, אוי ואבוי. הוא יכול ללכת, כמה דורות הוא יכול לשכוח את עצמו. אבל אם הכל בסדר, אין בעיה, יביא לך כל מה שאתה רוצה. תביא חלב, יש חלב. אז הוא רחום, הוא חנון. אבל אל תחשוב ש... הוא כל כך כיף, הוא כל כך נמצא, מה שאני לא אעשה יהיה בסדר. ממש לא. הוא רם וניסה. יש לו ראייה מלמעלה. הוא רואה את המציאות, הוא לא מתבלבל, הוא לא שוכח. הוא יודע מה האמת, הוא יודע איפה האמת, הוא יודע מה אמור להיות פה, מה לא אמור להיות פה, מה הוא אוהב, מה הוא שונא. הוא רם וניסה, הוא מופשט, הוא לא מתלבש כאן כדי להסתבך איתנו. הוא מתלבש כאן כדי לעזור לנו, להציל אותנו, לגאול אותנו. השכל שנמצא בנו זה בשביל לגאול אותנו. זה לא שהוא ייקח עכשיו את הקובץ של המצב שלנו, ואז אנחנו נגיד, איך שאני אעשה, הוא יסתדר. זה נכון שבסוף הוא יסתדר, איפה אתה תהיה בדרך? אז הוא רם וניסה, הוא שוכן עד, זאת אומרת, הוא לא הולך לשום מקום. הוא לא ממהר. יש לו את כל הזמן שבעולם. מתי זה יהיה? מתי שזה יהיה. אין לו בעיה. הוא שוכן עד. הוא לא מסתכל על השעון אפילו. מתי שזה יהיה זה בסדר איתו. מתי העולם יסתדר? מתי שהאנושות ייתן לשכל להיכנס. אם אנחנו לא נייצר מקום איפה שהשכל יכול להיכנס, הוא לא ייכנס, הוא בסדר. הוא לא בלחץ. מרום וקדוש שמו. מה זה מרום וקדוש שמו? גם אנחנו לא יכולים להשיג אותו, את השכל הזה, כי הוא כל כך מופשט וכל כך עליון, ומייצר כל דבר מתוך אתם, מתוך עצמו, מתוך האור שלו, מתלבש בכל הלבושים האלה. אבל החשיבה עליו מרומם אותנו ומקדש אותנו. שמו זה התפיסה שלנו בו. הוא שמו, שמו הוא. אם אתה מסתכל אל השכל שיצר אותך וברא אותך, ולשם אתה רוצה להידבק, אתה איתו, אתה הוא. זה השכל שלו בדיוק, זה בדיוק מה שהוא היה רוצה. אז אתה נהיה מרום וקדוש על ידי שאתה עם שמו, כי הוא שמו ושמו הוא. לחפש את השכל זה הדבר הכי חכם שאתה יכול לעשות. ולכן זה מה שהשכל מצווה. אז זה הכוח שאנחנו מדברים עליו, זה השורש שאנחנו מדברים עליו. הוא, עם ה-32 כוחות, ברא את עולמו, ברא את המציאות, ברא את התרגום, את הפירוש, שאנחנו כל אחד ואחד בעולם שלו, לפי איך שהוא רואה, לפי איך שהוא מגיד, יכול להשיג, וגם בכלל, המצב של היום, בדור הזה, מה זה העולם? איך העולם נראה? מה זה ההתנהגויות של בני אדם? מה זה התרבות שלנו? מה נורמלי? מה לא נורמלי? מה מקובל? מה לא מקובל? מה קורה פה? אז הוא ברא את העולם הזה בשלושה ספרים. שלושה סגי, מה זה ספר? זה מקום איפה שמייצרים סימנים, שעל ידי הסימנים האלה אתה תוכל לייצר סיפור, לייצר מציאות, לייצר עולם, לייצר תרגום. כן? זה מה שהתורה בעצם עושה. התורה לוקחת פרטים שנראים לנו לא מחוברים, מתרכזת במקום יותר, במקום אחר פחות, בלי שאנחנו נבין למה ואיך. אבל קודם כל זה צירף אותנו, אנחנו מדברים על אותו סיפור. אחרת אני אזכור מה שסבא שלי סיפר לי, והוא אזכור מה שסבא שלו סיפר לו, ואנחנו אף פעם לא נגיע לשום הבנה. אז יש כאן איזשהו סדר שאנחנו יכולים להצטרף ביחד ולנסות להבין. יש כאן אמונות, יש כאן חוקים, יש כאן בסיס, איפה שאנחנו יכולים לייצר נפש כללי. למה אנחנו צריכים להיפרד מהעולם ולייצר נפש כללי של עצמנו? כי העולם נפגם. העולם נפגם על ידי השפות והתרבות, שהיא לא מתאימה ל-32 כוחות, לא מתאימה לטבע שלנו. אז אנחנו צריכים להתבודד ולייצר נפש כללית שהיא שלנו לבד, רק אנחנו שולטים בה. ואנחנו נכוון אותה, ואם אנחנו נכוון אותה, יהיה לנו את החוויה האמיתית, ואז כולם ירצו את זה. ואז אוטומטי זה מרים אותנו למקום אחר. אז השלושה ספרים, ספר, ספר וסיפור. על זה יש המון המון פירושים. הפירוש הפשוט אצלי, איך שזה נראה לי כרגע, זה שלושת עולמות, בריאה, יצירה ועשייה. עולם המחשבה, עולם הדיבור, עולם המעשה. אלה ספרים שבהם הוא מצייר ציורים ומסמן סימונים. יש גם שאומרים סופר. יש שאומרים ספור, מלשון ספירה, לספור, מספר. ויש כאלה שאומרים שזה מלשון לספר. כאילו, הדיבור מספר את הסיפור. אבל בצורה שאנחנו אומרים את זה עכשיו, הספר יכול להיות גם למעלה וגם למטה. אנחנו יכולים להגיד שהספר זה עולם הבריאה, ששם על ידי המחשבה הוא כותב, בתוך עולם המחשבה הוא כותב את הסיפור שלו. הספור זה הדיבור, הסופר, מי סופר, זה הלב, שבה נמצא הדיבור. והסיפור בעצמו זה בעולם העשייה, איפה שקורה הדברים, איפה שאנחנו רואים המחושים מה שקורה. או שאפשר להגיד הפוך, שהספר זה עולם העשייה, הספור נשארת עולם היצרה והדיבור והרגש, אבל הסיפור הפעם זה בעולם המחשבה. שזה יותר נראה לי אמת, בגלל שהספר הוא תמיד הסימן, הספר הוא רק הציור, הספר אין לו משמעות מצד עצמו, אלא הסיפור, כאשר היא מתחילה לקבל צורה, הסיפור היא זאת שחיה יותר. אז לכן יותר מתאים להגיד שהעולם העשייה, העולם הפיזי זה הספר, אנחנו רואים פה ספר, אנחנו רואים פה דברים, ואז הסיפור זה מה שקורה לנו בראש כאשר אנחנו מסתכלים בספר הזה. בכל עולם ועולם, זה גם אפשרי.
בכל עולם יש חלק אחר שהוא...
זה גם יכול להיות. גם יש כאלה שרוצים לתרגם את זה באיפה שמתייחד הייחוד. הייחוד מתייחדת איפה שהמשכיל והמושכל והשכל מתייחדים יחד כאחד. כן, זה השורש מאיפה שיצאים הדברים. אז יש כאלה שאומרים על זה, ספר ספר וסיפור, זה שכל משכיל מושכל. ששם זה, זאת אומרת, יש מישהו שרואה, יש משהו שהוא רואה, ויש את הכוח הזה שנותן לאפשרות לראות. אז זה כאילו הספר, שזה המושכל, הסופר, שזה המשכיל, והסיפור שזה השכל בעצמו. אבל אפשר ללכת עם זה בלי סוף, אנחנו לא נדע, יש כאלה שאומרים שזה עולם שנה נפש. ספר, עולם, כל הסימנים, הכל רשום, כן? כל הכוכבים, כל המזלות, הכל רשום בספר. הסופר, זה הזמן. כל הזמן לוקח כוח אחר ושם אותו בשליטה. כל הזמן מסתובב, כל הזמן... והסיפור, זה הפועל יצא בנפש. הנפש זה סיפור.
שגם חסד...
חסד גבורה תפארת, יש חוכמה בינה דעת, אפשר ללכת עם זה, בלי סוף. וזה הכוח של ספרים שהם נכתבו פעם, ככל שהם נכתבו יותר מוקדם, אז יש להם את הכוח הזה יותר, שאפשר לקחת את זה להמון מקומות, ובכל מקום למצוא שם חידוש והנאה. וככל שהספר הוא יותר קרוב לזמננו, אז הוא כל כך שם אותך במקום מסוים שאין שום מקום לזוז. או שאתה הבנת מה שאומר, או שאין לך שום צירוף בכלל שמסתדר משהו. אז הם היו יותר מופשטים, ולכן המוח שלהם נגע בנקודות. זה לא כל כך עניין אותו איך אתה תסדר את הנקודות. יותר עניין אותו לנגוע בהם. כן. אבנים, הוא קורא באמת לאותיות אבנים, ולמילים הוא קורא להם בתים. כי זה, בכוח הזה אנחנו בונים בית לאור. כל פעם שהבן אדם מדבר, האור הזה שאנחנו חווים אותו עכשיו, הוא יוצא מהאינסוף. איך תפסנו אור מתוך האינסוף? איפה הידיים שלנו לתפוס? אז אנחנו יכולים לתפוס את הרוח על ידי הכל. אז דרך הדיבור אנחנו מייצרים עכשיו, גם עכשיו אנחנו מייצרים נפש כללית. קטנה יחסית, אבל חמודה מאוד. אז הנפש הכללית הזאת מייצרים אותו דרך הרוח. ואז הרוח נכנסת לתוך הכלי, שזה אלה הצלילים, וכולנו באים לשם לתוך הכלים האלה למצוא את האור ביחד, ואז אנחנו שם. אז כל זה, זה ב-32 נתיבות, כמו שהוא מדבר עליהם. ואנחנו עכשיו רואים את זה חי, שב-32 נתיבות, שאצלנו ברמה של העולם הקטן, זה ה-32 צלילים, אנחנו מייצרים מציאות, אנחנו מייצרים עולם. זה העולם שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז זה התהליך. אז למדנו מי מייצר, למדנו עם מה הוא מייצר, 32 כוחות, ולמדנו את מה הוא מייצר, ספר, ספור וסיפור, שבהם הוא מייצר עולם. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך.